שלום, וברוכים הבאים לפרק 115 של Day to Day, פודקאסט הפנטזי היחיד שלא נרתע מלארח רופא, רופא אמיתי, כאן בפודקאסט. אני חובב מימון, ואיתי כרגיל, ועם סוודר חורף ככה חורפי, אריק זילבר, ואיתנו דוקטור, אפשר לקרוא לך כבר דוקטור או עוד לא? תמיר גרציאני.
כן, אפשר, למרות שזה מביך, אני אף פעם לא קורא לעצמי דוקטור, אז מעדיף תמיר, כן.
אם היית קורא לעצמך דוקטור זה היה די מוזר, אתה עומד מול הראי ואומר דוקטור, דוקטור.
לא, לא.
לא. אני
בהחלט,
בדרך כלל...
אז קודם כל נגיד שהתחום התמחות שלך זה רדיולוגיה. ואם אתם לא יודעים מה זה, גם אני לא ידעתי עד אתמול, אז בעצם פענוח של תוצאות MRI וכאלה, נכון? CT וכאלה?
כן, טוב, זה קצת רחוק מהנושא של הפודקאסט, אבל כן, זה בגדול ה...
לא, זה לא רחוק, זה לא רחוק, אני רוצה לשאול אותך אם זה עוזר לך בפנטזי.
זה תחום ברפואה שעוסק בפענוח של הדמיות, יש לנו כל מיני דברים שהם גם קצת צנתורים ברגליים, במקומות אחרים, פיפולים בגידולים בכבד, יש גם פעולות פולשניות שעושים תחת הדמיה. אם זה עוזר לי, לא מאוד האמת, כי לרוב אני רוצה להגיד לכם שאנחנו לא ממש יודעים מה הפציעות
כן,
שיש
אתה לא רואה את
לשחקנים.
ה-MRI של השחקנים.
וגם מה שכתוב, אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד פעמים זה לא מדויק. ככה בלי לחשוף יותר מדי פרטים אישיים, אבל לא נגיד שהרבה פעמים דברים שמפורסמים בתקשורת ומה שיש בפועל זה דברים שונים מאוד.
נגיד אבל עכשיו מתפרסמת איזה פציעה, ועדיין לא נתנו טיימטייבול, אתה כבר יש לך מושג כאילו לאן זה הולך, או שאתה כמו כולנו מחכה בציפייה כאילו?
לפעמים זה, לפעמים, אם אני יודע ממש מה הפציעה, אז לפעמים אני יכול... לפעמים מה שכתוב בפרוג'קשנים, גם במונסטר, או גם אני משחק ב-ESPN, אז גם ב-ESPN הוא לא בדיוק מדויק. נגיד שנה שעברה, אני אתן דוגמה עם טאונס, שאני ממש המלצתי לחבר לא לגעת בטאונס, שהוא לא יחזור, אבל אני מניח שגם אתם הבנתם את זה פשוט מהרקע, אבל היה ברור שהוא לא יחזור.
הבנו את זה יחסית מאוחר, אני חושב. כן, אוקיי, בסדר, אז טוב, הנה יש לנו יועץ לענייני פציעות, לפחות בערבון מוגבל. אז אתה איתנו היום.
בוא ננצל אותו, בוא ננצל אותו.
בהחלט, זה מה שאמרתי
בוא
עכשיו.
ננצל אותו. אז בוא
כן,
ננצל אותו עכשיו, מה אתה...
עכשיו, אוקיי, תכף יש לנו
יש
גם שאלות.
יש כמה דברים מעניינים, אז גם
כן.
הנה שאלות.
יש לנו
במקום שאלות...
חלק מהשאלות עוסקות בפציעות, אז בוא נראה אם יהיה פה איזה משהו מעניין.
אבל מה עם שאלות מנחים? רק שאלות צופים? רק
רק
שאלות
שאלות. רק
תורמים?
שאלות, מה, יש לנו פשוט ים שאלות, הגיעו הכי הרבה אי פעם, אנחנו לא נספיק להגיע לכולם.
כמות פסיכוטית.
כן, כמות פשוט, באמת כמות אדירה.
אני רוצה לדעת מה עם מרק וויליאמס, זה מה שמעניין אותי. הבן אדם דאוטפול, וזה שרלוט, זה מועדון של שרמוטות, אוקיי? שישימו אותו גם דאוטפול עכשיו חודשיים, כמו ששמו את זה, את למלו שנה שעברה. אני
ומה
רוצה לדעת,
כתבו
דוקטור,
שיש לו? מה כתבו שיש לו?
lower back משהו.
lower
lower back
back.
contusion.
lower back contusion, זה... אני אתן לך סיפור אמיתי. זה נשמע משהו לא רציני, lower back contusion, כן? זה נשמע משהו לא רציני. הבעיה שאתה לא יכול לדעת מה זה. אם יש איזה שבר, אם יש איזה דיסק, אוקיי? אני אתן דוגמה, יש שחקן שלא נגיד מאיפה, מה, מימום, שזה הייתה ההגדרה שלו, ובעצם היה לו בלה דיסק, ובלה דיסק זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד טריקי, זה יכול להיות, אפשר לעבור מהר ואפשר גם לסחוב את זה חצי שנה. אז אני כמובן לא עוזר לך יותר מדי.
אתה עוזר לי,
רגע,
אתה
אז אתה
עוזר
רואה
לי.
ספורטאים פה כאילו ישראלים? אתה עושה להם...
יוצא לנו, אני עובד באיכילוב, יוצא לנו לראות בדיקות של שחקנים ממכבי, הפועל תל אביב, נבחרת ישראל, כל מיני כאלה.
וואי, 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 טוב, טוב, אנחנו יושבים פה על מכרה זהב.
תמיר, יא גנוב, אתה הולך לעזור לנו.
בהחלט.
הולך לעזור לנו, יא גזור, מה זה?
אבל בדיוק דיברתי, בדיוק כמו ששאלת אותי, אם אני דוקטור בהתחלה, אני מתמחה, אתה מבין? אז הבעיה שאתה יודע, מתמחה זה הרמה היא עוד לא מושלמת, ובדיוק דיברתי עם חבר לפני שהתחלתי, אמרתי בונה, שישלחו לי קודם את השחקנים ששואלים עליהם, שלא יעשו לי בוחן פתע.
יש סבלנות, שמה, יש לנו סבלנות, תהיה גם מומחה, אל תדאג, אל תדאג.
אתה מתמחה ואנחנו אדיוטות, אתה מבין?
Day to day, day to day.
שלא לומר אידיוטים, אז בוא, אנחנו נקשיב, ניקח מה שיש, אתה מבין? תמיר, דוקטור.
אני יכול להגיד מה שאני רוצה ואתם בעצם לא תדעו.
בדיוק, גם.
חלום, חלום.
אתה יכול לחרטט אותנו חופשי, תמיר.
טוב, בואו נתחיל עם ה... באמת, הגיעו המון המון שאלות, בואו נתחיל עם השאלות של המאזינים.
יאללה, נו.
עמית שואל, עמית שהתארח אצלנו לא מזמן. נתחיל באוסר תומפסון, אוצר תומפסון. הוא שואל אם לשמור או להעיף. מה אומר... נתחיל איתך, תמיר, מה דעתך לגבי אוצר תומפסון שלנו?
טוב, אני מודה שזו דווקא השאלה שדילגתי עליה כשעברתי על זה, אבל בגדול, בגדול, לדעתי צפויה תקופה לא כל כך טובה בזמן הקרוב, נכון? יש ירידה די דרסטית בהכל, בדקות. אני לא הייתי נוגע, אני חייב להגיד. תלוי מה המצב, האמת, אתם עכשיו תצחקו עליי, אני משחק end to end. אם אתה במצב שאתה יכול להרשות לעצמך, אולי לקראת סוף השנה הוא ייתן פיק חזרה, תחזיק, אם לא, תעיף. אני לא יודע מה המצב.
למה שאני אצחק? זאת ההצעה, אחי. זאת ההצעה. זאת ההצעה שצריך לרוץ. הוא באיזשהו שלב הוא יקבל דקות. באיזשהו שלב. זה יקרה עוד הרבה זמן, אבל בפלי אוף של האתו-אד זה מאוד יכול להיות שכן. אם אתם יכולים להחזיק אותו, אוקיי, ועדיין לנצח, תחזיקו. בגדול אני לא מת על דברים כאלה, אוקיי? אני לא... לא איש של סטאשים, אבל בגלל זה אני מפסיד גם שחקנים. כאילו, אני אוהב לנצח עכשיו, אני אוהב איש של win now. אז אני מביא שחקנים שטובים לי לעכשיו, אבל עוד פעם, כשאסטרטגית זה לא תמיד נכון. אז כאילו, אם אתם יכולים, מתישהו יהיה שווה משהו עוד פעם.
אני דווקא כן איש של סטאשים. בדרך כאילו, תמיד יש לי איזה סטאש באחת איזה ליגות או משהו כזה, ותמיד אני חושב קדימה על סטאשים, אבל אפילו ברמת הסטאש הוא מבחינתי לא בטופ, אוקיי? הוא לא בטופ הסטאשים כרגע, הוא צריך להאמין שהוא התרגרס לא רק בדקות, כן? גם כל הפרגיים שלו, כל הפרדקה שלו גם ירד, שזה היה צפוי דרך אגב, זה היה צפוי, ואמרנו את זה כאן בפוד, שהיו לו בלוקים פשוט לא נורמליים לשחקן בגודל שלו, הוא כרגע מקום 147 ב-27 דקות, אז גם אם אנחנו נניח שהוא יחזור ל-30 דקות, 31 דקות, זה עדיין לא, זה קצה, זה עדיין קצה, זאת אומרת, אין פה איזה אפסייד של מקום 50, 60, 70 אפילו, כן? למרות שהוא נתן תקופה כזאת, נתן תקופה גם של 40, אבל זאת הייתה תקופה קצרה, שהתאפיינה בבלוקים לא הגיוניים, וכנראה גם למדו אותו, למדו שהוא יודע לבלוק, אז קצת נמנעו ממנו. וזהו, וזה כל הסיפור. האחוזים פח, גם האונשין ירד, אין שלשות, אז אין פה יותר מדי, לדעתי, אין פה יותר מדי אפסייד, גם כסטאש.
המושג שלכם דיאטת סטאץ.
כן. עברה עליו, הוא עבר דיאטת סטאץ. יאללה, שאלה הבאה. אז אני חושב שענינו על השאלה פה בלהעיף, כן? כולנו תמימי דעים להעיף? לא לשמור כרגע. טל שואל, טל מירקין, תומך פטריון, מה הערכות שלכם לגבי קובי ווייט להמשך השנה? וזה מתכתב עם שאלה של עוד חבר, אופק, שהוא שואל, מה יהיה עם קובי ווייט? אם כשזק חוזר, אפשר להיפרד. זילבר, מה אומר על קובי ווייט?
קובי ווייט. מה, קובי ווייט טוב. ואני כאילו נראה לי שזה הולך לכיוון של להעיף את זק לוין, כאילו, כי הם משחקים הרבה יותר טוב בלעדיו, והרבה יותר טוב עם קובי ווייט, וקובי ווייט היה כישרון, כאילו כישרון רואו כשהגיע לליגה, והוא כרגע גם דורג 66, אני הייתי נותן עוד, כאילו אני הייתי מסתכל עליו בתור שחקן טופ 80, כאילו הוא הולך לשחק את הדקות האלה, ושום דבר בנתונים שלו לא נראה לי חריג, כי הוא סקורר, כאילו זה היה ידוע גם בעבר שהוא קלעי שלשות, קלעי שלשות טוב, אז, וזה עיקר מה שהוא נותן עכשיו, כאילו אתה רואה, אתה מסתכל על המספרים שלו, שום דבר שם לא, אתה יודע, אי פופינג, אם מסתכלים על ה, אתה יודע, על הדירוג שלו כרגע, עזוב את הסטרט של החודש האחרון שהוא מדורג שם 19, זה לא ימשיך, אבל הממוצע של 17 וחצי נקודות עם 3.2 שלשות, 4.9 אסיסטים, 4 ריבאונד, 0.8 חטיפות, 0.3 בלוקים, 45.2% שדה, 83.1% עונשין ו-1.8 עיבודים, אני לא מוצא פה שום דבר שאני צריך להאמין או צריך להיות בטוח ש, שלא יקרה. אז כאילו הייתי שם אותו איפשהו בין שהוא, ג'וש מגזים, שם אותו 47, לא נראה לי סביר, אבל כאילו הייתי מסתכל עליו בתור מישהו טופ 80, טופ 70, אולי אפילו מישהו שיחזיק את הדירוג הנוכחי שלו.
תמיר, מה אומר?
הייתה לו עונה די דומה, נכון? ב-2021, עונה עם סטאצ דומים, נכון? היה לו שם 15, היה לו משהו דומה, באסיסטים, בריבאונדים,
לא.
אז הוא היה פחות טוב מהשדה, כן,
נכון.
אז הוא היה פחות טוב מהשדה, הוא גם היה פחות טוב, לא רק, גם 0.3 סטילים פחות.
הוא היה יותר גבוה מהעונשין.
קצת פחות דקות גם, קצת פחות דקות.
כן, גם פחות שלשות, פחות נקודות, אבל בעיקרון, אנחנו רואים שעם הדקות ועם הגיל גם, הוא צריך לזכור, הוא בחור צעיר, אנחנו מדברים על לפני 3 שנות, הוא עוד לא בן 24. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על לפני 3 שנות, אנחנו מדברים על זה שהוא היה בן 21.
כן.
כן.
מסכים איתך פחות או יותר, איתכם? הוא עלה כבר למקום 84 בפרוג'קשן, בעדכון האחרון. מעניין באמת מה יקרה כשזק לוין יחזור. שם לדעתי מה שבסכנה זה, חוץ מהדקות שירדו טיפה, כי הוא לא יחזיק 39 דקות, זה ירד anyway, אולי האסיסטים ייפגעו כשלוין יחזור. אולי. כי גם אם תסתכל על השנתיים האחרונות, תסתכלו, שם באמת העלייה הגדולה שלו העונה היא באסיסטים בעיקר. חוץ מהשלשות שהיא נובעת מהווליום והדקות. טוב, יהיה מעניין מה אתה אומר על הפציעה של זק לוין, תמיר.
אז האמת חיפשתי ורשמו שם דלקת בכף הרגל, שזה לא אומר לנו שום דבר. באמת, אי אפשר לדעת מה זה אומר. אם יש לו שם איזה משהו רק תתורים, יש לו ברגל יש מלא גידים, אם זה איזה שריר שהוא בעצם... יש לו איזה קרח חלקי, אפשר, הנה, זה דוגמה לפציעה שאי אפשר להבין ממנה כלום, כשכותבים דלקת בכף הרגל. יש משהו מאוד נפוץ שנקרא פלנטר פציטיס, רגע.
כן.
פלנטר פשיטיס.
כן.
זה דורבן.
לא, בסוג של, כן. לא, לא, זה נובע מנכון, מסוג של איזה התבלטות גרמית דורבן. אם זה, אז זה יכול להיות מציק לאורך תקופה, כאילו, זה לא בהכרח עובר ונעלם.
אבל כשזה פלנטר פשיטיס הם רושמים.
כן?
כן, כן, כן. כן, למשל, לקיירי היה את זה עונה שעברה, או לפני 2 עונות.
כן, אבל יכול להיות שזה מה שזה, ולא רושמים, כי לא רוצים, אתה יודע, לפגוע אולי בערך הטרייד שלו.
לא נראה לי, אחי, כאילו, מה יגלו? לדעתי, זק לוין זה שילוב. בין איזושהי פציעה לבין איזשהו רצון שהוא יושב כרגע בצד.
כן, זאת השאלה. השאלה אם באמת זו פציעה באמת אמיתית, או שזה סתם
כאבים. זה נראה פציעה בשריר חשק בעיקר.
יכול להיות, כן, כן, יכול להיות, יכול להיות. תשמע, אני מנסה ביני לבין עצמי לחשוב האם הוא שווה קנייה כרגע בזול, כי אפשר בטח להשיג אותו בזול במיוחד עכשיו. כי אני כן חושב שהוא יעבור בקרוב, ושם כבר לא יהיה את עניין שרירי חשק, השאלה אם הפציעה היא אמיתית או לא, עוד פעם, זה הכל ספקולציות פה, זה לא...
יאללה, בוא קנה אותו ממני, יש לי אותו בג'נטלמנים.
יאללה, בוא... אני באמת חשבתי להציע לך משהו, אבל... אני לא רואה כל כך מה, כן? אז... טוב, נדון בזה אחר כך, מה שנקרא.
היידה.
טוב, בוא נתקדם.
יאללה.
חבר'ה של שיקגו, נעבור לינון בר שירה, ששואל, כאן כבר שאלה כבר יותר קשורה, יותר שאלה אסטרטגית, מאשר שחקנים ספציפיים, איזה סיבות יגרמו לכם לצאת מפנט או להיכנס לפנט? ואיך עושים את זה בצורה טובה, אם בכלל? תמיר, יש לך תשובה, בוא נשאל לך גם קודם כל כמה זמן אתה משחק, לא שאלנו אותך, כמה...
וואי, אני לא שחקן ותיק מדי, אני משחק, זה שנה שלישית.
שנה שלישית.
כן.
אוקיי. אז יש לך איזו תובנה פה לגבי העניין של הפנטים? אתה עושה, אתה לא עושה?
אני מרגיש, א' כל אני מרגיש שאני לא מספיק טוב לתפור את זה. בוא נגיד שאם הליגה היא ברמה לא כל כך גבוהה, אני מרגיש הרבה פעמים אין צורך, לפעמים אפשר להשיג הרבה ערך, כי שחקנים הם לא מבינים עניין כל כך גם ב... דרפטים, וגם אחרי זה בפרי אייג'נטס, ואז זה מתגבר לי על הפאנט. בעונה, נגיד השנה, אני מרגיש באיזה ליגה שהרמה קצת עלתה, ושם באמת צריך לחשוב יותר, יותר להיות יותר עדוק, כאילו לא לבזבז ערך, ופה יותר צריך פאנט. אני גם חושב, אולי זה, אני חושב שאם אתה לא מספיק ותיק, אז אולי גם לא כדאי יותר מדי... צריך קצת להבין באיך עושים את זה לדעתי, נכון?
כן, כדאי, כדאי להזין לפרקי האסטרטגיה שעשינו, בהחלט. זילבר, מה אתה אומר על השאלה של ינון?
להיכנס לפאנט זה ברור, הולך חרה, הולך לא טוב, וצריך למצוא איזושהי דרך, אוקיי, אין לקבוצה מספיק ערך, וצריך למצוא איזושהי דרך בשביל לגשר על זה, אז מוותרים על קטגוריה אחת כדי שיהיה יותר קל, או אפילו על שתיים כדי שיהיה יותר קל, ואם זה רצים, זה דבר ראשון. דבר שני, איך לצאת מפן, תשמע, לצאת מפן זה תלוי באיזה שלב של העונה, כן?
אי כאילו, אפשר, בוא נגיד, שלב, בוא נגיד את האמת, אם נכנסת לפן, אתה לא יוצא מפן.
לא, לא, אני אגיד לך מה, לא, זה לא נכון. אם אתה מתחיל בדיוק, אם לצורך העניין נסגר, סתם אני אתן לך דוגמה, אוקיי? בוא אני אתן לך דוגמה, בת זונה, ככה. חשבת שאני הולך לוותר על ה... כן, לא, זה לא קורה. נניח נסגרתי על פן שלשות, אוקיי? נסגרתי על פן שלשות, אני כבר עומד לעשות, מתחיל, כאילו הקבוצה שלי גרועה בשלשות. אפילו עשיתי איזשהו מהלך, פתאום מישהו, אני קולט שמישהו זרק לי תומפסון, אוקיי? אני קולט שמישהו זרק לי תומפסון, אחי.
נו.
סבבה? מה, אני אגיד לעצמי, אני לא ארים אותו כי אני בפאנט? אני אצא מהפאנט, אחי. אני אצא מהפאנט. זה לא סיטואציה שבדיוק הייתה לי, אבל זאת הייתה, הייתי בקבוצה, כאילו הייתה קבוצה עכשיו
חלשה בשלושות. ליי תומפסון מספיק כדי להוציא קבוצה מפאנט שלשות?
שחקן אחד מוציא מפאנט?
ברגע שיש לך קליי תומפסון, מה, חבר'ה, מה
זה אומר שהפאנט לא מספיק מהודק, זאת אומרת, שיש עוד שלושה...
אבל אני אומר לך, תקשיב, אבל אני אומר לך, אם אתה כבר סגור בפאנט, אם אתה כבר סגור ועשית את כל, אתה יודע, אין לך שחקנים של שלשות, אם אתה על 0.7 שלשות, אוקיי? ל-10 שחקנים, אוקיי? אז כאילו 0.7 שלשות לשחקן, אז זה אבוד. אבל אם אתה... במצב שאתה על שלשה לשחקן, ששלשה לשחקן זה פאנט, כאילו.
ברור.
ופתאום אתה מקבל קליי, שזה הופך אותך ל-1.4. מה שאומר שאתה צריך לעשות עוד החלפה אחת, בשביל להגיע ל-1.6, 1.7, אוקיי? זה כבר סיטואציה שאתה לא תוותר על שחקן כמו קליי.
אני לא אומר לא להרים, אבל אתה תרים ותמכור מן הסתם.
אז אני אומר,
כי גם תלוי, אחרי רבע עונה, גם צברת גם מספיק בור,
עוד פעם, זאת גם שאלה, אחי, זאת גם שאלה. זאת שאלה כמה הליגה שכירה, זאת שאלה כמה בקלות. בכוונה גם לקחתי שלשות, שזאת קטגוריה שמאוד קל להשיג, אוקיי? מאוד קל להשיג ומאוד קל לצמצם בפערים, אוקיי? אז בגלל זה אני אומר, זה מאוד תלוי. אם אתה כבר עמוק בתוך הפנט, עבוד. אם אתה לא עמוק בתוך הפנט ונוצרה לך הזדמנות של הרמה או של טרייד, בסדר, שיכול להוציא אותך מהפנט, אתה מרוויח בו ערך. בסדר? לא סתם טרייד, כאילו, נוצרה איזושהי סיטואציה שמפתה מספיק בשביל לצאת מהפאנצ'ה. זה עוד פעם אומר שאתה מרוויח פה, אוקיי? זה מאוד נדיר, בסדר?
אוקיי,
זה מאוד
כן,
נדיר, כי
נדיר, נדיר.
צריך להיות בטיימינג מאוד מסוים, בסדר? בגלל זה כמעט אף פעם לא קורה. אבל להיכנס לפאנצ' זה ברור, ברוטו בכלל זה ברור. די.
בוא אני אוסיף כמה דברים שאנחנו אומרים גם כל הזמן. הדרך הכי טובה להיכנס לפאנט זה כבר בדראפט, כן? זה הכי טוב, זה מקסום הפאנט. שם אתה כבר בונה את הקבוצה, במיוחד בדראפט אוקשן, בהתאם לפאנט שהכנת. עכשיו, אם אתה רואה באמת במהלך העונה, בדרך כלל בקבוצות חסרות ערך, כמו שאמרת, זילבר, נגיד, אני עשיתי השנה, הקבוצה שלי בג'נטלמנים, היא מלכתחילה הייתה קבוצה מאוד גרועה בריבאונד שדה, מאוד גרועה, ואני תכננתי, התכנון הראשוני שלי היה לקנות ריבאונד ושדה. אבל בגלל שהקבוצה הייתה כל כך פח, כן, היה לי קליי, מידלטון, גרלנד שלא שיחק בהתחלה, וסל שלא שיחק ושיחק גרוע, זאת אומרת, זאת קבוצה פח מהלך, אין מה לעשות. אז אמרתי שאני, אין לי ברירה אלא ללכת לפאנט שדה, ריבאונד, שגם ככה הייתי גרוע. עכשיו, הייתי צריך בשביל זה, אבל את הבלוקים. זאת אומרת, אם לא היית, וקניתי בדיוק את ג'רן ג'קסון. אבל אם לא היה נוצר לי הטרייד הזה, זאת אומרת, לא הייתה לי ההזדמנות של הטרייד הזה, אז לא הייתי עושה את הפאנט הזה. זאת אומרת, זה תלוי גם בהזדמנויות שיש. אם יש הזדמנות בדיוק להביא את השחקן שבדיוק הכי מתאים לפאנט, אז סבבה. וגם, זה היה בשלב מאוד מוקדם של העונה, אחרי בערך 10% מהעונה או 15% מהעונה. זה... זאת אומרת, לא... זה כאילו פאנט מהדראפט, כמעט. אז תלוי בשלב של העונה, תלוי... אני הרבה פעמים אומר, בקבוצות שהן גרועות בקטגוריה, אבל יש מספיק ערך בקבוצה, זאת אומרת, יש קטגוריות חזקות, עדיף לנסות להתחזק בקטגוריה מאשר ללכת לפאנט. פאנט זה מחיר כבד, צריך להבין, במיוחד פאנט כפול. המחיר של האובדן נקודות בשתי קטגוריות הוא כבד, כבד מאוד לדעתי. ואם יש לקבוצה ערך, אני מציע להתחזק, תמיד.
ברוטו.
מה?
ברוטו זה מחיר כבד, בטווד זה לא כזה מחיר כבד, לא? בטווד אני מניח
שכן,
שפן...
בוודאי שכן, בוודאי. בוודאי, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אתה בעצם מוריד את הסיכוי שלך בשתי קטגוריות ל-10-20% במקום 50%, ואז אתה... זה פחות או יותר אותו דבר. אני גם השנה לא עושה פאנטים בקבוצת אד-טו-אד שלי, והיא הולך לה מצוין. הולך לה מצוין. אז לא יודע כאילו מאיפה הגיעה התפיסה הזאת שבאד-טו-אד חייבים פאנטים, ולא יודע, כאילו, מתמטית זה לא, למרות שזה בינארי, כן? עדיין, אתה מוותר על שתי קטגוריות, אתה מוריד את הסיכוי שלך בשתי קטגוריות, נשאר לך 7 קטגוריות להילחם עליהם. בסדר.
אבל כנראה קיבלת ערך לשער
שחקן. נכון, ברור שקיבלת. ברור, ברור שקיבלת. אוקיי, והנה בהפתעה מצטרף אלינו דקמננו, שתוך כדי שהות בפארק שם, ברח מהבית דקמננו, בדיוק לשאלה שהוא שאל. אז הנה השאלה ש...
והקליט אחלה פרק שבעולם, אוקיי?
פרק מטורף.
ממש. פרק ממש מוצלח, פרק ממש מוצלח, דיבר שם קצת שטויות על יוקיץ', אבל נסלח לו, סתם, באמת פרק מעולה, באמת פרק מעולה.
תודה, כפרה עליכם.
מי שלא שמע עדיין, אז זה בפיד הציבורי.
מה הוא אמר על יוקיץ'? מה הוא אמר על יוקיץ'?
לא, הוא אמר דברים נכונים, חוץ מכאילו את הסיבות, כשהוא חיפש את הסיבות, אמר דברים שכאילו, לא הסכמתי איתם. אבל בסדר,
בגדול,
כאילו...
אני אמרתי שההרכב שלהם לדעתי חלש השנה, ואריק אמר שיוקיץ' שיחק עם הרכבים חלשים יותר לפני שנתיים, באמת שזה נכון.
2-3.
אני מקבל את השנתיים, אני מקבל 3 דווקא לדעתי לא, אבל בסדר, שנתיים זה נכון, אתה צודק.
אוקיי, יוקיץ' זה לא הנושא, חברים, יאללה. השאלה של דיקמן, האם אתה, זה הכוונה זה אני, כבר מסכים שארדן שחקן טופ 20 לפחות, או שאתה מתכוון למות על
העצם. אתה מבין, לפי הנימה שלו הוא לא מסכים, אחי, והוא הולך להביך את עצמו, דבר קדימה.
עידן מוסיף על השאלה שלך. אם הייתי מציע ארדן על דרוזן כמו שיעצת לי, האם הייתי מקבל החזר על דמי המנוי? טוב, קודם כל ברור שארדן זה הנפילה שלי פה, העונה, אין ספק. מה זה העונה? זה של התקופה האחרונה, מה שנקרא. לא ראיתי את הרנסנס הזה קורה. אני גם עדיין לא כל כך מבין איך הוא קורה. כן, הוא עושה את זה בדרכים אחרות. האמת שארדן כבר השתנה כמה פעמים בקריירה, כאילו מסקורר מטורף, הוא הפך למוסר מטורף, ויש גם את הארדן של אוקלאומה סיטי, כן, בתחילת הקריירה, שגם היה מצוין פנטזית בדרכים אחרות לגמרי, אז לא ראיתי פתאום את הרנסנס שדה הזה פתאום קורה, פתאום הוא הרבה יותר טוב מהשדה. שחקן כאילו ווליום נמוך ממש, אבל עדיין יעיל בטירוף. אז כן, אז טעיתי לגבי ארדן. עידן כנראה היה מקבל את הדמי מנוי שלו חזרה, אם הוא היה עושה את הטרייד הזה. למרות שהוא אמר לי פאנט שלשות, אז השחקן המתבקש לפאנט שלשות, זה אוזן.
אני מצטער, הוא היה מקבל חצי מדמי המנוי חזרה, כי אני לא אשם ואני לא אמור להינזק כלכלית על השטויות שאתה אומר, סבבה?
אוקיי, בסדר, נו, זה, למזלי, לא יותר מדי שטויות, לא אמרתי שדרק ווייט יגד בדירוג.
לתת לך הרגשה טובה? אתה רוצה שאני אתן לך הרגשה טובה?
רגע, לא סיימתי לגבי ארדן. אז כן, אז אכלתי את הכובע, מצד שני, מקום 13 זה מוגזם, בואו, גם 20 כנראה מוגזם בשביל ארדן, כנראה יהיה איפשהו בין 20 ל-30. ולא כמו שאני אמרתי, ולא כמו שהוא עכשיו. כי הוא על 44% ל-3, הוא על 80% ליד הטבעת, ידעתם? ארדן, ג'יימס ארדן, הזקן. 80%, 10% יותר משיא קריירה שלו. מן הסתם זה ירד, אחוזי שלשות ירדו. השאלה אם הוא יפצה על זה בווליום נוסף בהמשך, אני לא יודע. אז אני רואה אותו בין 20 ל-30 יותר מאשר 13. כן, תמיר, מה רצית להוסיף?
רציתי לתת לך הרגשה טובה, אצלנו בליגה הוא הלך מקום 60.
בדראפט?
כן.
וואו.
וזה רק כי אני, זה יש לי חבר שלקח אותו 60 וסימס לי באותו רגע, וכבר הרגשתי שאנחנו כולנו סתומים ואיך הוא הגיע עד הלום. לא יודע איך זה קרה. כן.
טוב, בדראפט הסיטואציה הייתה אחרת לגמרי, כאילו הייתה קרירות עליו בכל הליגות. אבל לא 60, כן, הוא הגיע ל-40, 45.
זה היה בדיוק כשהוא הוציא את ההודעה הזאת, שהוא לא ישחק יותר תחת ההוא, נכון?
דרל מורי,
כן. ואתה אומר, יכול להיות שהוא יעשה פה איזה, לא יודע מה. כן, אז אנחנו יצאנו יותר מטומטמים, שתדע.
אוקיי, דקמננו משהו להוסיף?
אני חושב פשוט ש... תראה, א', הוא משחק ליד... שני שחקני על שכנראה מאוד מאוד משפרים לו את האחוז, כאילו, משפרים לו את המבטים. ברור שהאחוזים שלו ירדו, כן, האחוזים שלו לא סבירים, אבל אני חושב שהאסיסטים שלו יש גם הרבה לאן לעלות.
אוקיי.
זהו. אז אני כן חושב שהוא יהיה טופ 20. לא יודע אם 13, אבל טופ 20 אני כן נותן.
בנה, הם תכף מתים, נו, על מה אנחנו מדברים? הם חיים כבר יותר מדי זמן, חביבי.
זה,
כמו כלב בן 17, אחי, אתה אומר לעצמך, מה נסגר? מתישהו זה יקרה, כאילו, אין מה לעשות.
אנחנו אחרי 25 משחקים, סבלנות, חברים, סבלנות. שנה שעברה...
יש לי סבלנות.
שנה שעברה חיכינו לדורנט איזה 40 משחקים.
אני זוכר, אתה זוכר מתי כולם התחילו להיפצע? אחרי הרנט המטופה שלי פה.
כן, נכון.
איתכם.
זה לא, זה היה בקבוצה, לא בפוד. למזרחה לא אמרת.
לא, נכון, לא בפוד עצמו.
אבל קוואי זה שחקן.
אבל איתכם.
קוואי זה שחקן של פציעות בחשק. נראה לי שהשנה הם מרגישים שאולי יש סיכוי לעשות משהו.
זה ממש לא נכון, אחי.
לא חושב.
פציעות בגוף, חבל על
הזמן. זה גם. אני מסכים שזה גם. הוא נח הרבה משחקים, סתם, כאילו...
לא סתם, נכון, הגוף היה... שלו מפורק, חבר'ה.
הוא היה...
אז למה עכשיו לא, הוא משחק? לא פתאום הוא לא מפורק?
חכה, שלא. תכף תראה. חכה, אמרת 25... נורקיץ' עדיין לא נפצע. אחי, נורקיץ' שחקן של 48 משחקים.
ציון ואינגרם משחקים לי כמעט כל משחק. אני לא יודע מה קורה העונה, די.
עוד מעט, חבר'ה, עוד מעט חבר'ה קדישה מגיעים... הכל בסדר. זה דברים שהם בלתי נמנעים. האמת, אני מרגיש לא נעים להגיד את זה עם כל המצב בארץ.
דייביס, עזוב, מספר אחד, דייביס.
דייוויס ווייט.
זה האיש מספר אחד. טוב, בואו נתקדם, חברים. דוב שואל, האם צ'אט יכול להחזיק את המיקום שלו? והאם ה-MVP האמיתי הוא מאמן הקליעה של אוקלאומה? תתחיל, דקמננו, יאללה, אתה מצטרף האחרון.
אני לא מול מאסטר, כי אני כאן ברחוב, כמו זה הומלס, אבל צ'אט עכשיו מה, הוא מקום שביעי נראה לי? משהו כזה?
לא, עשירי.
צ'י?
צ'י, כן, צ'י.
לא, הוא
עקף את דורנט.
קוואי עקף אותו, קוואי עקף אותו.
הוא נתן את הבק טו בק בלוקים הפסיכוטים האלה, ועליו אחד הוא כבר היה נראה איזה 13, בלק 14 מ-15 כדורים בשני משחקים, חזר למקום התשיעי. תראה, אנחנו אומרים כאילו שהאחוזים שלו גבוהים, זה הכל על האחוזים שם, כן? זה הכל שם על המשחק על האחוזים, היוסד שלו עוד יכול אפילו לעלות איכשהו, הבלוקים, כאילו, הוא על 3 בלוקים, אני חושב שהוא יכול להיות על 3 בלוקים, או 2.9 אפילו, בסוף זה הכל האחוזים אצלו.
לא, וגם הבלוקים, כאילו הבלוקים לא ראינו את זה, וזה בעלייה. לא, חשבנו, בוא נגיד אם אתה שואל אותי לפני שבועיים, אף אחד לא חשב שזה יעלה מ-2.5 ל-3, זה היה 2.5, אז פתאום הוא ב-3.
תשמע, 3 זה לא מופרך לדעתי,
וגם העונשין, כאילו, זה באמת, גולת הכותרת זה העונשין, כן, זה...
גם האחוזים מחוץ לקשת גבוהים, כאילו, לא ציפו שהוא יקלע...
כן.
לוקח טוב. כן, האחוזים שלו מחוץ לקשת, נגיד, תשווה אותו לבניאמה, הוא קולה הרבה יותר טוב.
הרבה יותר, בטח.
אבל במכללות הוא קלה ככה, בקלה, כאילו, ברור שזה יורד אולי קצת, אבל במכללות הוא קלה אחוזים גבוהים מהשלוש. אני רואה פה 39 אחוז.
באמת? לא זכרתי.
אבל קשת של מכללות, ואתה יודע, זה משהו אחר, ווליום נמוך.
אבל גם שחקנים משפרים את הקליעה.
לא חשבנו, לא חשבנו, לא חשבנו שהוא יהיה גרוע מהשלוש, אבל לא ברמה הזאת, בתור
אישהו. שום דבר שלא, לא... אני, הוא פספוס עצום שלי. פספוס עצום.
כן?
טוב, אני לקחתי אותו באחת הליגות, לקחתי אותו ב-26 דולר, כולם פתחו על העיניים, איך לקחתי אותו ב-26 דולר, עכשיו נראה כמו רכישת המאה. בקיצור, לשאלה, אני לא מוכר אותו, סתם לצורך העניין, אני לא מוכר אותו בפחות מ-12-13 כזה, כאילו, אז...
כבר בפרוג'קשן הוא עלה למקום 13, לא רואה
סיבה. אני חושב שהעונשין שלו ירד קצת, אני חושב שהאחוזי שלושות שלו ירדו קצת, אבל הוא לא יהיה שחקן של 75% מהקו, כאילו, זה אני לא חושב שיקרה.
דרך אגב, ההערה על המאמן קליעה היא מעניינת, כי מתי הוא עבד עם המאמן קליעה? לכאורה...
כל השנה, כל השנה שעברה.
אז מוזר שבפרסיזן הוא לא היה טוב מהקו. ובסאמר ליג, הוא שירה גם סאמר ליג, הוא גם לא היה טוב מהקו.
כן, 3 משחקים, לא עכשיו.
בסדר, עדיין, כאילו, בוא נבדוק, בזמן שתמשיך לדבר ואני אבדוק לך בדיוק את הווליום.
לא, זהו, נראה לי אין לי עוד מה להוסיף על זה, אולי לתמיר יש.
כנראה מאמן הקליעה של אוקלאומה באמת, מאמן הקליעה טוב ביקום, אין לי מה להגיד.
כן, מה שהוא עשה עם שגה זה לא נורמלי, כאילו... זה המאמן של הספרס לשעבר, כן? זה...
כן.
כן? או שאני מתבלבל פה.
כן, כן, לא, אתה...
זה 16%, 16% הבדל בעונשין מהמכללות להיום, מה זה? זה לא נורמלי.
כן, לא נורמלי.
כן, מצד שני, תראה מה שגה עשה. תראה, אני יכול סתם בשביל לסבר את האוזן על שחקנים, אז אתמול כאילו באחת הליגות התעניינתי לגבי סטף, בליגה שיש לי את צ'אט, וכזה אמרתי, אני לא נותן עליו את שט אחד לאחד, והשני אמר, ברור, ברור שלא. אז כאילו, אפילו בתפיסה כבר, כאילו, תביא, שט נהיה שחקן שברור שלא נותנים אותו על סטף.
האמת שהוא לא נהיה כזה שחקן, אחי, זה לא כזה ברור, אחי.
אני מעריך את שט מעליו.
לא, סבבה להעריך אותו מעליו, אבל זה לא, אתה יודע, זה באזור מיקוד דומה. אגב, רק שתדעו שעוד שחקן, אנחנו לא מדברים על הקליעה שלו מהקו, כי שנה שעברה הייתה סבבה, אבל ג'יידאב, ג'יילן וויליאמס, גם על 87.7%, שנה שעברה על 81.2. משהו שם בקליעה באוקלאומה, הוא עלה על משהו, חביבי, מה אני אגיד לך?
וואי, באמת, נכון, לא חשבתי על זה.
אני מסתכל על פרסיזן 15 מ-20,
זה לא סמפל, זה לא מעניין.
בסדר, וסאמר ליג של השנה, לא של השנה שעברה, כמה זה היה? 19 מ-26. זה בערך 50 זריקות על 75%, כאילו מה שחשבנו שיהיה 75%. עבודה של שנה שלמה עם המאמן, לא בא לידי ביטוי בפרסיזן והסאמר ליג, ובעונה הרגילה כן בא לידי ביטוי. מעניין. טוב, בוא נעבור לשאלה הבאה. מתן צור.
מה אתה רומז חובב? מה אתה רומז?
מה אני רומז? אני לא רומז כלום.
שזה התיישר?
אני רומז שזה מוזר. זה הדבר היחיד שאני רומז.
הבנתי.
לא, אני חושב, אני כן חושב שיש קשר לאימון קליות שם. רק זה מוזר לי שזה קרה עכשיו, ולא כבר בפרסיזן.
בסדר, נו, חובב, זה סמפל של כלום.
50 זריקות, מה הסמפל? אני לא חושב שזה כלום. אני לא חושב שזה כלום בכלל, כאילו, זה לא כזה מעט. ראית פעם סמפל של שחקן 88% מהקו שב-50 זריקות, ראית פעם סמפל שדורנט ב-50 זריקות עושה 75%? יכול להיות שיש כזה, מתוך 1,000 סמפלים.
ראיתי את טייטום, למי שהקשיב לפרק שלי, על סמפל של 300, כמה, 200 זריקות כבר? 150 זריקות? מוריד את האחוזים שלו ל-79%.
בסדר, אבל עוד פעם, העניין הוא שזה בדיוק הסמפל של אחרי תחילת... קיצור, הבנת מה
זה. לא משנה.
כן, בוא נעבור לשאלה הבאה. מתן צור שואל, האם להיפטר מביין, אם יש הצעה סבירה, עכשיו שג'ה חוזר, ואולי ריבילד של ממפיס. ועוד מישהו שאל על הסיטואציה בממפיס, אני לא רואה את זה בדיוק פה. בקיצור, שאלת ממפיס, והאם כדאי עכשיו למכור את ביין? בוא נתחיל.
זה בדיוק ההפך.
בדיוק.
רגע, רגע, רגע. לאט, 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 לאט. בוא נתחיל עם תמיר, יש לנו פה אורח, רופא. תמיר, מה אומר על ביין ועל ממפיס?
אני אתגלח על מה שהם אמרו, זה בדיוק ההפך. לי יש את בן בליגה, ואני ממש רעד לי הפופיק, ממה שקורה עם ממפיס, שהם פח זבל, ועכשיו ג'ה חוזר, אבל צריך להגיד ששנה שעברה היו הרבה קטעים שהם שחקו יותר טוב בלי ג'ה, זה לא שאם ג'ה יהיה פה איזה קסם, והם גם כבר די הרבה מאחור. כאילו, אני לא בטוח שהפער...
זה לא רק ג'ה, קבוצה סופר פצועה. כל שחקן שיכול לתרום, תכף סמארט יחזור גם, זה גם יעשה.
אבל אני לא בטוח שהפער מחיק. הפער אני לא בטוח שהוא מחיק כבר.
מחיק, יש לך את הפליין, מחיק.
אני לא בטוח שהוא מחיק, אני מסכים תמיר, אבל הם לא התייאשו כל כך מהר. אם הם התייאשו זה עוד הרבה זמן. אז בטח שלא הייתי מוכרת בין עכשיו. כאילו, זה נראה לי...
מי הקבוצות שלפני? מי הקבוצות שקרובות אליהן?
בגדול מקום עשירי עכשיו זה פיניקס, עם איזה... הם עדיין איזה 6 משחקים מעליהם, כאילו... ויש את הווריורס גם מעל, שהם גם מחוץ כרגע לפליין. קיצור, יש להם דרך לעשות.
קבוצות גם יותר טובות מהם.
כן. לכאורה, כן.
לא, לא יודע אם גולדן כרגע יותר טובה ממשהו, אבל כן, בואו נאמר, יש כרגע...
גולדן ניצחו עכשיו 3.
יוסטון מקום 9, יוסטון נראים טוב, ניו אורלינס אולי יכולים לרדת ברגע שיתחילו שם פציעות, המקום 7 כרגע. אבל תכלס, כאילו, המערב מאוד חזק השנה. כאילו, הוא לא טופ-הבי, אבל הוא מאוד חזק ברמה שיש הרבה קבוצות די טובות.
כן. אני מסכים, בוא נגיד ככה, ב-Ed-to-Ed, אני מניח שהשחקנים של ממפיס ישרדו עד הפלי-אוף של ה-Ed-to-Ed, אם הוא מספיק מוקדם, אם הוא נגיד חודש לפני סוף העונה. לחודש האחרון של העונה אני חושש, זה בטוח, כן? ואני מושקע פה בממפיס, חבל על הזמן, כאילו... אני כרגע כל הביצים שלי בסל של ממפיס בליגת הג'נטלמנים, עם ג'ה וג'רן ג'קסון. אז אני חייב שם ש... בוא נקווה שהניצחון הלילה, אתה יודע, ייתן עוד זריקת מרץ, עוד... הם הפכו פיגור של איזה 24 הלילה.
כן.
בחוץ, נגד הפליקנס, בהרכב מלא. אז אולי זה נותן תקווה?
אני לא יודע, אני בהרגשה תמיד חשבתי שממפיס זה בלוף אחד גדול, גם בעונה הכי טובה שלהם, שגולדן סטייט שם תיאטו אותם החוצה. זה מרגיש כמו קבוצת בלוף, אני חייב להגיד.
לא יודע, ג'ה לא שיחק בפלייאוף הזה, בסדרה הזאת, בסוף הסדרה, לא יודע.
אבל יש הרבה קבוצות כאלה, יוטה בזמנו הייתה מסיימת עונה סדירה כל הזמן ראשונה, ואז אף, כאילו, יש קבוצות כאלה פשוט.
ואז זה שובר את הקבוצה. ואז זה שובר את הקבוצה בסוף, הדבר הזה.
תראה, את סקורשינג גם בלי אדמס, תראה, אני לא יודע.
אדמס יותר חשוב ממה שנראה.
אדמס כנראה באמת תחשוב מה שנראה. אני לא נגד למכור את ביין, אבל לא עכשיו. אני חושב שדווקא יכול להיות שהם ייכנסו למומנט חיובי. הייתי מחכה שדווקא שהחששות ייעלמו לפני שאני מוכר את ביין.
השאלה היא, אם זה לא הזדמנות עכשיו, שאנשים אומרים, וואלה, הנה מה שאמרנו עכשיו, וואלה, ממפיס עכשיו יתחילו להתחרות. ואז אתה נפטר מביין, או מוכר את ביין במחיר הנורמלי שלו, למרות שה...
מה המחיר הנורמלי? טוב, בוא נדבר במחיר, בוא נדבר במחיר. בכמה אתה מוכר את ביין
עכשיו? המחיר הנורמלי שלו, כי המחיר הנורמלי שלו עכשיו נמוך מדי, כי הוא אחרי... אחי, הוא מדורג רביעי עכשיו. מי ימתן לך לעשות סיבוב שני? הוא מדורג סיבוב רביעי עכשיו.
ביין?
כן? אף אחד לא ייתן לך לעשות סיבוב שני.
מה, הוא היה עד כדי כך גרוע בזמן האחרון?
ממש.
כן, 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 לא הגרוע. לא הגרוע. לא, אגב, דווקא בזמן האחרון הוא קצת חילץ, הוא ירד עוד יותר.
הוא 35. בוא נגיד ככה, אז הוא underperforming anyway, אז קשה למכור שחקן כזה בכל מקרה.
בדיוק.
כן. אז תראה, אולי אפשר באמת חכות שהוא ישפר טיפה את הערך שלו ואז למכור, כי באמת, אם נהיה כנים פה, החודש האחרון של השנה, אם לא יהיה נס, הוא אבוד בממפיס. צריך פה נס. צריך פה נס.
אני נוטה להסכים, הייתי מחכה שהקבוצה תתפוס איזה מומנטום חיובי כזה, שבין תתפוס מומנטום חיובי, ואז, נגיד, בוא נאמר, בשביל טופ 30 סולידי אני מוכר אותו.
כן, לא בשביל דרק ווייט, בוא נגיד ככה.
לא בשביל דרק ווייט, למרות שדרק ווייט מדהים.
כן. אחלה דרק ווייט. נו,
דיגמן, אני לא מבין איך אתה אומר...
זיבר, אתה רוצה גם לאכול איזה כובע או שזה רק אני פה?
רגע, שנייה, תכף נדבר על הכובע של דרק ווייט. דיגמן, אני לא מבין למה אתה אומר שבין מחלץ, שבשני משחקים האחרונים, הוא עם מינוס 0.87 סטיות תקן ומינוס 0.72 סטיות תקן.
אז לא, היה לו קודם איזה שניים, שלושה טובים ברד, היה לו אדום ואז נהיה לו שוב ירוק, אז כנראה שפיר חזר
לה. היה לו, נכון, היה לו שני משחקים רעים מאוד, לפני, זה ב-26 ל-11 וב-24 ל-11, ואז רצף של כמה ירוקים שהסתיים במשחק מפלצתי של 2.18 סטיות תקן, ומאז הוא חזר להיות, להסריח את המגרש, קיצר.
כן. בסדר, מקום 35 זה לא כזה רע, אם אפשר למכור את טופ 30, אז לא נשמע כזה רע. טוב, בואו נתקדם, חברים. לגבי, מה עם ג'ה עצמו? איפה אתם רואים את ג'ה? כאילו... דעתכם עליו. הוא נראה בסדר גמור, פיזית, וגם הקליעה נראית סבירה, למרות שלא קלה שלשות.
תראה, ג'ה צריך לזכור שהוא בדרך כלל שחקן שהולך לקבוצות פאנטים למיניהם.
כן.
בקבוצות פאנטים, הערך שלו עולה משמעותית, אז הוא לא שחקן שאתה יכול להעריך לפי הערך המאס. תראה, אני חושב שבקבוצה... בקבוצה הנכונה, הרי הוא לא חוזר מפציעה, אין סיבה לחשוב שהוא לא יחזור בסיוע. בקבוצת הפנטים הנכונה, את הפנט עונשין ניבודים כזה, עונשין שלשות, או משהו כזה.
כן, פנט שלשות, בטח אין שחקן בסקורר ברמתו שהוא יותר טוב לפנט שלשות. כאילו מבחינת הערך המונסטרי, ההבדל בערך המונסטרי, לערך בפנט שלשות, כאילו.
נכון, פוקס קולה השנה הרבה שלושות.
מי אצלנו בפן שלושות בג'נטלמני? אני צריך להתחיל לשווק לו את
זה. אריק גנות.
להתחיל לשווק לו את זה. למרות שגם אני צריך אותו. כן, טוב. הלאה, בואו נתקדם. הנה השאלה על קוואי. האם קוואי זה הדבר האמיתי והוא חוזר להיות וינטג' קוואי, או שהוא אוטוטו מתפגר? מה זה וינטג' קוואי? וינטג' קוואי זה קוואי מפוגר, כאילו.
וינטג' קוואי זה קוואי... כן.
בוא נשמע את הדוקטור, רגע, בוא נשמע את הדוקטור, שיגיד לנו האם זה סביר ששחקן עם גוף כזה פתאום משחק כל משחק.
לא, האמת, רגע, עכשיו ברצינות, לא.
ברצינות אנחנו שואלים.
כן, שחקנים, לא רק שחקנים, גם חולים בכללי שמגיעים, אנחנו רואים אותם. בדרך כלל החולים שיש להם רשימה כזאת ארוכה אצלנו במערכת, זה בדרך כלל אותם חולים שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פציעה ועוד פציעה, וגם כל פציעה כזאת, גם כשחוזרים ממנה, מייצרת עומס קצת על מפרקים אחרים, ומייצרת עומס על שרירים אחרים, זה שחקן, שחקן כמו, זה שחקן שמועד להיפצע, כמה הוא משחק 40-50 משחקים בשלוש שנים האחרונות, כמה?
משהו כזה.
על הממוצע, ממוצע 52.
הוא לא יסיים את העונה הזאת, זה לא הגיוני שהוא יסיים את העונה הזאת על 70 משחקים ומעלה בחיים, כאילו, וגם לא 65 ומעלה, לדעתי.
אבל שנה שעברה הוא די עשה את זה.
מה
הוא
אומר?
עשה?
לא, הוא לא עשה את זה, מה?
מה, היה לו, הוא שיחק, הוא אחרי
52, הוא עשה בדיוק מה שהוא עושה השנה, סטרץ' אחד ארוך, אחרי המון משחקים בחוץ.
אבל סטרץ' אבל המשחקים בחוץ היו בהתחלה, ואז פשוט נתן את כל שאר העונה.
בסדר, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא יכול להחזיק עונה, הוא יכול להחזיק חצי עונה.
דיקמן, ואחרי זה נפצע בפלייאוף. זאת אומרת שבאמת הוא לא יכול, זה לא יכול להחזיק,
אז הנה
לא קוואי.
יש פה חוות דעת רפואית שאומרת שבן אדם עם רשימה כזאת לא אמור להחזיק. יכול להיות שיקרה הנס, עוד פעם.
מה, הוא קרא ACL, הוא קרא ACL, מה נקרא רצועה צולבת, נכון? הוא קרא ACL, מה הוא עוד קרא בן אדם
היה
הזה?
לו טנדניטוס או מה שאיך לא קוראים לזה?
טנדניטיס זה שטויות, אבל הוא קרא ACL, שזה פציעה רצינית.
והיה לו
זה
עוד...
נראה לי מה ש... הוא, גם לקליי תומפסון זה קרה, ורואים עליו שהוא לא אותו פרשיות. מה עוד היה לו? לא, זה לא
שחקן היה
שזה.
ברך, היה לו ברך עכשיו, האחרונה, אני חושב.
זה ACL זה ברך, זה רצועה בברך.
אני אומר משהו אחר כנראה. בפלייאוף הזה זה לא היה ACL, זה היה...
דוקטור, בוא נעבור, סבבה, קוואי ימות. דורנט ימות?
דורנט זה אחד שהוא חייב למות, עם ה...
חייב למות, נכון?
חייב למות.
הנה, דורנט כבר התחיל. דורנט כבר התחיל להחמיץ.
מה עם דייביס? דייביס, לא, אני לא מדבר על כזה דבר, אני מדבר על פציעה. אני רק מקווה שזה יהיה אחרי ינואר, אני צריך אותו לפלייאוף שלי באליפות עולם, ואז אחרי זה שיתפגר. רגע, בוא נראה, דייביס, מה אנחנו אומרים? דייביס לא חייב למות.
מה היה לו? מה היה לו?
דייביס תמיד יש לו פציעות קטנות, זה לא זה, תמיד הוא... בשנה שעברה היה פצוע לזה חודש וחצי.
לא, לדייביס יש גם גדולות, מה? דייביס גם מחמיץ גם חצאי עונות לפעמים.
דורנט היה לו, דורנט היה לו אכילס.
לא, דורנט זה אכילס, דורנט זה אכילס.
אכילס וג'ונס פרקצ'ור וכל מיני כאלה.
נכון, ג'ונס פרקצ'ור.
דייביס גם היה לו אכילס, היה לו גם אכילס לדייביס, יכול להיות?
לא, לא קריאה, לא קריאה של האכילס, אולי כאבים, אבל לא...
לא, דייביס לא קרא.
דייביס לא קרא אכילס.
אני מסתכל פה שנייה ב... אני לא, לא, לא... אבל דורנט זה... דורנט אין סרט שהוא... שהוא שורד, כאילו, זה לא יכול לקרות, ולא...
הנה, כבר עכשיו, הוא התחיל להחמיץ קצת משחקים, כאילו...
אב, נו, אחי, אנחנו מדברים איתך על הארוחה, על, אתה יודע, הארוחה על המנה המרכזית, ואתה מדבר איתי על פיסטוקים, אחי, בקבלת פנים.
בסדר, זה לאט לאט. מגיעים לאט לאט.
דבר איתי.
בוא, אבל רגע, כדי ש...
שמע, שם את הרישיון הרפואי שלי על זה. שם את הרישיון, על דורנט ועל קוואי שם את הרישיון שהם לא חוזרים. שם את הרישיון ככה, תולה אותו.
בוא רגע נהפוך את זה לשאלה קונסטרוקטיבית. מה הערך של קוואי בטרייד כרגע? טופ כמה?
תראה, הוא נראה כמו טופ 10 פר גיים.
הוא נראה כמו טופ 5 פר גיים.
כן. הוא שחקן קלאסי לקבוצה תחתית, לאמר עליו, כאילו...
ובכמה וכמה אתה... כמה קבוצה תחתית צריכה לשלם כדי להרגיש שהיא עשתה עסקה טובה?
סיבוב 2. סיבוב 2.
סיבוב 2 תחילת, או סיבוב 2 כזה...
אמצע.
כאילו, נגיד אתה משלם עליו
לילארד, כן, לילארד.
ואתה מבסוט.
אתה שולח אותם לגייטס על מוות, מה אתה... זה, מה לילארד? אחי, מה לילארד? לילארד תכף סיבוב ראשון, תגידו לי, אתם התפגרתם?
תכף.
מה לילארד? היה לו משחק של שתי סטיות תקן אתמול בלילה, הוא מדורג 15.
אז היה לו משחק גם של 4 סטיות תקן בקריירה.
תכף, 14, הוא מדורג 14, חבר'ה, אתם לא רציניים.
הוא מדורג 14, זה...
לא יעבור את סקוטי ברנס.
וקוואי מדורג 7, נו, מה זה אומר?
אחי, אבל לילארד יחיה וקוואי לא.
בסדר, לילארד... לילר זה שחקן בערך אמצע סיבוב שני בפר גיים.
רגע, בוא נעשה לכם, ניתן לכם אופציות.
אני מוכן לעשות לזה בית שהוא לא אמצע סיבוב שני, איך אני איתך? אני מוכן לעשות לך בית
של לילר. ושוב, אני אמרתי את זה, תקשיב, אמרתי את זה לקבוצה תחתית, לקבוצה צמרת, ודאי שאני לא אומר לעשות קוואי הלילארד. הפוך, כאילו הייתי אומר. תמכור קוואי ותקבל לילארד, כאילו.
רגע, עכשיו בוא נעשה משחק אינטראקטיבי, ובזה אני אעזוב אתכם. אני אתן לכם רגע כמה שמות. נגיד שאתם קבוצת מרכז טבלה. כאילו, יש סיכוי לפודיום, אבל כאילו, אתה יודע, כזה לא קבוצה מדהימה, יש סיכוי לפודיום. אתן לכם כמה שמות, תגידו לי כל אחד, מוכר, מוכר בשביל קוואי, לא מוכר בשביל קוואי. טוב?
קבוצת מרכז, בסדר.
קבוצת מרכז טבלה.
אוקיי.
כי צמרת אני לא קונה אותו בחיים, תחתית אני קונה אותו ביותר, מסכים.
כן.
אנחנו קבוצת מרכז, אנחנו מקום שביעי כזה, קבוצה שיכולה להגיע לפודיום, אבל לא פייבוריטית לשם.
נו.
שם ראשון, אתם מחזיקים את אנטוני אדוארדס, נותנים אותו על קוואי או לא נותנים אותו על קוואי?
כן, בטח. כן.
תמיר?
נראה לי שכן.
זילבר?
אתה אמרת שהוא ימות, אבל אמרת שהוא ימות, אחי.
אבל גם זה ימות.
אדוארדס, הכי בריא
בעולם. אדוארדס, סליחה, סליחה, חשבתי, לא, לא שמעתי, חשבתי על דייביס.
לא, אדוארדס. אדוארדס אבל פחות טוב בארגזים פר גיים.
לא, לא נותן, לא נותן.
לא נותן. זילבר?
אבל רגע, חשוב להסביר שתמיר מסתכל מזווית ראייה של שחקן אתועד. אם קוואי מת לו עוד חודש, חודשיים, אם קוואי מת לו לפלי אוף, אוקיי, אז אין ערך, כאילו, הוא הפסיד שחקן, זה לא ש... אתה יודע, שאם קוואי...
כן, אבל אנחנו קבוצת מרכז טבלה, אתה יודע, שאלה אם הוא לוקח את כאילו...
בסיכון, אם הוא יהיה בריא בפלי אוף או לא, מה...
אני לא לוקח, אני לא רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, אחי.
מה זה לא רוצה אותו? תמורת ג'ורדן קלרקסון, אתה לא רוצה אותו? מה זה לא רוצה אותו?
תמורת ג'ורדן קלרקסון, ברור שאני רוצה אותו.
נו, אז...
תמורת...
תמורת אדוארדס, אתה לא קונה קוואי, אתה קבוצת מרכז, לא קבוצת צמרת.
טוב, אם אין לי אופציה אחרת, אז כן, כאילו, ברור.
שם הבא, שם הבא, חברים, שם הבא.
רגע, הסתכלתי שנייה על אנטוני דייביס, הרבה פציעות, לא פציעות כאלה קלות, יש לו גם, יש משהו שנקרא טנדינוזיס באכילס, זה בעצם אומר שהגיד הוא לא קרוע, אבל הוא מועד להיקרה. בקיצור, גם דייביס זה חרה.
זה ברור, זה ברור. שם הבא, נו?
שם הבא, בוא נגיד, טייריס מקסי. נותנים על קוואי, לא נותנים על קוואי.
לא, לא, אני לא נותן. לא. לא.
תמיר.
טייריס מקסי, מה פתאום?
טוב, זילבר ברור שלא, זילבר ברור שלא.
לא ברור שלא, למה ברור שלא?
זילבר לפני רגע אמר שהוא לא נוגע, נו.
לא, זה עורך לי את המשחק, אבל ככה, מה זה?
תתחיל מזילבר, בסדר, שזילבר יענה ראשון.
בדיוק, תתחיל ממני.
סבבה, אז בואו ניתן עכשיו שם שזילבר אולי יגיד עליו כן. באטלר.
וואי, באטלר זה זונה אמיתית. זה לא, זה לא סתם מישהי. חביבי, זה מישהי חביבי עם סרסור, מישהי ממוסדת. אם אני נותן בטלר, כרגע נותן בטלר על קוואי, מה אני בכלל חושב? ברור.
כן, נראה לי קל, נראה לי קל. נראה לי אפילו הדוקטור
נותן. נותן חביבי שולח את בטלר, אחי, שולח אותו עם כרטיס טיסה עצמה.
בונה, 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 אתה מדבר פה על אחד מ-14 המופלאים.
זהו, הוא לא היה במופלאים, בטלר?
פתאום זה, אמר, הוא לא התענף עליהם, אמר. אמר.
אחי, אחי.
היה פוסט, היה פוסט.
חבר'ה, חבר'ה, בואו רגע, בואו נעצור.
מקומם חקוק, לא משנה מה.
מקומם חקוק, מה זה קשור שאני שולח אותו קיבינימץ? תסביר לי, מה זה, מה הקשר בין הדברים? אני שולח אותו,
תעודת הוקרה, עם תעודת הוקרה.
זה שהוא בלב, בלב, פה, סבבה. זה שהוא פה לנצח, זה ברור. זה שהוא לנצח, לנצח אחי, אזכור אותך תמיד. ברור, גם הקונגו השרמוט שלוקח שתי ריבאונד, אחי, סנטר שלוקח שני ריבאונד, גם השרמוט הזה, בסדר, לנצח חקוק בלב, סבבה? אוקיי? גם מייקל פורטר, שנהיה עיוור, מסריח, מגיל, מצחין, בסדר, כבר מדורג את זה 380 בשבוע האחרון, חקוק בלב. בסדר, גם דה רוזן, העולב עולבים הזה, חקוק בלב, אחי. אבל אנחנו מדברים על השנה, וכשאני מנתק את החקיקה בלב, סע מפה, באטלר, סע תביא את קוואי, הטמבל.
טוב, חברים, ובזה, בנימה זאת, אני פרד ממכם, ונשמע את ההקלטה אחר כך.
יאללה, תודה, דקמננו.
יאללה, היה כיף, ביי.
בהחלט. הלאה, שאלה הבאה, חברים. עמית, טובול, כן, שלנו, ממשיך. אם ג'רו הולידי ישתפר או אחד מהבסטים של העונה, מה אומר תמיר?
וואי, אני יש לי, אם לזילבר יש פינה בלב להולידיי, אני שונא אותו, הוא עלה לי בהפסד שנה שעברה בפלייאוף, אני ריסקתי את הליגה, והוא נתן איזה סטרץ' מסריח, נכון? איפשהו לקראת הסוף. היה לו איזה סטרץ' מסריח כזה, והוא פשוט לא טוב בבוסטון. מי שרואה את המשחקים, הוא לא מרכזי במשחק, הוא ימשיך להסריח, הוא ימשיך להסריח ולהיות גרוע, ולזיין את כל מי שבחר בו, זו המסקנה.
זילבר?
מה? אני אגיד לך. אני מסכים עם תמיר, אבל אני בפחות אמוציות, כשהוא שחק בליגה אחת. מה שקרה זה שפשוט, אתה יודע, נוח לו במקום הזה, נוח לו לקחת, אתה יודע, צעד אחורה, גם באופי שלו, הוא מאוד, אתה יודע, טים פלייר, אין שום צורך שהוא ייקח על עצמו יותר שם, דרק ווייט נראה מעולה לידו, הוא אין לו בעיה להיות פסיבי, אין לו בעיה לקחת תפקיד משני, וזה מה שקורה שם, והוא סבבה לו עם זה, זה נראה שהוא סבבה לו עם זה, בסדר, כשחקן, נראה שהוא, הוא, אני אגיד לך מה, הוא כבר, הוא עוד מעט פורש, הוא כבר דיבר על זה שבסוף החוזה הזה הוא הולך לפרוש, סבבה, הוא כבר רואה את הסוף, זה מרגיש קצת, כאילו אתה יודע, הוא כבר לא, אין לו את האספירות, לקח את האליפות, הוא רוצה אליפות, אני לא אומר שלא, אבל אין לו בעיה, אתה יודע, במקום האישי שלו, הוא לא משחק על החוזה הבא, אין לו בעיה לקחת ולעשות את התפקיד שמצפים ממנו שיהיה מוקטן, ובגלל זה, זה גם ניכר ככה במשחקים, ובגלל זה לצערי הרב, בסדר, לא נראה לי שהוא ישתפר הרבה.
טוב, קודם כל הוא מאז שעשינו את הרד עליה לברד, הוא כבר עלה כבר באיזה 20 קומות, הוא מקום 77, וגם בווליום, תשמע, אני מסכים אתכם שהווליום לצערנו כנראה נמוך, הולך להישאר נמוך, אלא אם כן טייטום או בראון יחמיצו זמן, ואז זה קצת יעלה, אבל עדיין הוא צריך להשתפר בדברים האחרים שלא קשורים לווליום, כמו חטיפות, שדה, הקו קצת גבוה, אבל חטיפות חייב לעלות, ושדה חייב לעלות. אז אני רואה אותו יותר מקום 60 מאשר 77, אבל עדיין ברור שזו בחירה לא מי יודע מה בדרפטים.
אני רואה אותו יותר 60 מ-77, אבל אנחנו עדיין מדברים, אתה יודע, על מיקומים מסריחים, כאילו.
כן, אז שמע, הוא לא נבחר כזה גבוה. הוא נבחר באזורי 45 בדרפטים. בסדר, אז הוא יאכזב טיפה.
זה פער גבוה, 45 מ-60.
לא כזה. פחות ממה שזה נראה. פחות ממה שזה נראה. במיוחד אם הוא יישאר בריא. כן, אם הוא יישאר בריא והוא ייתן 60 מקום 45, אז זה לא כזה, זה לא טוב, אבל זה לא כזה נורא. הלאה. סרג'יו שואל, בוא נעשה עוד, וואי וואי, יש לנו פה, בוא נעשה לעשות עוד שלוש חבר'ה שלנו. סרג'יו שואל, מה הסיבה שאתה כל כך מחזיק ממקסי, הוא כבר חודש פלוס, לא קרוב סיבוב ראשון, ועם הדומיניאנטיות של אמביד, זה לא הולך לקרות לדעתי. וגם כי פשוט אין ולא יהיה מספיק הסל. כאילו, בסיבוב ראשון כרגע, בעיקר בזכות השבועיים הראשונים של העונה, מאז הוא טופ 40 בערך. טוב, שאל אותי מה הסיבה שאני מחזיק ממנו. אז קודם כל, כמו שהוא אמר, סרג'ו, כמו שאמרת בעצמך, הוא מדורג 12 עונתית. אני לא רואה משהו בנתונים העונתיים שלו שהוא חריג במיוחד. כן? אחוז, אפילו צריך לעלות קצת, השדה. הבלוקים יכול לרדת קצת, כן. אבל זה שהוא פחות טוב בתקופה האחרונה, והיה יותר טוב בתקופה הראשונה, זה לא שבשבועיים הראשונים של העונה, אמביד לא שיחק והכל היה עליו. אמביד שיחק כל העונה. ולהפך, אם אמביד יחמיץ עכשיו זמן, אז מקסי כן יתעורר שוב לחיים. אני חושב שזה עניין של סטרצ'ים יותר. המספרים שלו בסדר גמור, לדעתי אמורים להתיישר על אזור ה-14-15 פר גיים, 12 עם ריפלייסמנט. ככה אני רואה פני הדברים. אני לא חושב שזה שהוא קצת גרוע לאחרונה, או פחות טוב, זה מעיד יותר מאשר התקופה של תחילת העונה שהוא היה יותר טוב. מה אתה אומר, תמיר?
זה בגדול, אני מסתכל פה מולי, זה בעיקר השדה, והשדה שלו שהוא קצת נמוך בזמן האחרון, נמוך כן. מהשדה שלו בשנתיים האחרונות, כאילו אין סיבה שזה ימשיך ככה, הוא באמת נראה לי אמור לחזור אחורה, כאילו קדימה יותר נכון לאיפה שהוא צריך להיות.
זילבר, מה אומר?
כן, תשמע, אני אתכם, אני כן, כן יכול לראות את איפה הוא טיפונת יורד, כן, העונשין שלו עדיין טיפה גבוה מדי. מה זה טיפה? הוא על, כמעט על 90%, וזה יכול להיות משמעותי, אם, כי הוא על 5.4 זריקות, אם הוא ירד ל-86. ואני כן יכול לראות, אתה יודע, אותו יורד באיזה 0.2 שלשות, סתם אני זורק, כן, זה לא חייב לקרות, כן. סך הכל אין באמת הרבה מאיפה להוריד. טופ 40 אני לא חושב שזה הכיוון. בסדר, זה ברור.
אבל טופ 15 פר גיים, אתה רואה או שאתה פחות?
כן, טופ, בוא נגיד כזה דבר, טופ 20 פר גיים אני רואה בוודאות, טופ 15 אפשרי, יכול להיות. כן, עוד פעם, רוב הנתונים שלו הם סבירים לחלוטין, כאילו. רוב
כן.
הנתונים שלו סבירים לחלוטין. נכון שבתחילת העונה, באמת, כמה זה, 4, 5, 6, 6, 9 משחקים הראשונים, לא היה לו שם בכלל דאדים, כלום, כאילו רק ירוקים. המשחק הכי נמוך היה 0.02 סטיות תקן, הכי גבוה 2.27 סטיות תקן, סבבה? עכשיו זה טבעי שאתה יודע, ששחקנים, במיוחד גארדים כאלה, שיהיו להם, אתה יודע, נפילות, שיהיו להם משחקים שפתאום הכדור לא נכנס, זה טבעי, כאילו. אז הגיוני גם שזה לא יכול להמשיך ככה. אבל סך הכל, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה רואה שזה לא שהוא, אתה יודע, פשוט נהיה פושר. הנה, לפני יומיים, לפני שני משחקים, היה לו משחק של 1.27 סטיות תקן, כאילו. לא שהוא נהיה גרוע. יש איזשהו, אחת לכמה משחקים יש איזשהו משחק גרוע. אבל אני כן יכול לראות אותו עם עוד, פתאום עוד סטרץ' כזה, קטלני כזה של איזה 8-9 משחקים טובים. קיצור, מה שאני בא להגיד בצורה הכי פשוטה, אני הרבה יותר איתך ממסרג'ו, זה בוודאות.
אוקיי, בוא נעבור הלאה. אירן כהן, שתי שאלות. אחד, תנתחו מהצד שלכם את הסיטואציה בפליקנס. מקולום ויונס מדהימים, ציון פחות. כבוד הרב בסטרץ' רע מאוד, ומרפי חזר, מה הסטטוס שם? תתחיל אתה, זילבר, מה קורה בפליקנס?
אמרתי לו, צפסל הרב במשחקים הקרובים, עד שתראה שהוא יוצא מהפאנק שלו. הרב נראה זוועה.
לספסל את הרב?
לספסל, קל. אני מצטער שלא ספסלתי עליי, כבר באתי לספסל, ואז ראיתי שזה ממפיס. אמרתי, וואלה, נגד ממפיס, הוא עכשיו עושה את התיקון, ירד לטופ 60, טופ 70, כאילו. עכשיו עושה את התיקון למטה, הוא בסטרץ' רע. חבל, חבל, חבל לאבד את המשחקים האלה. חבל להרכיב את המשחקים האלה. עוד מעט הוא יתיישר, עוד מעט זה יעבור, ואז הוא יהיה שחקן טופ 70, טופ 80, כמו שהוא אמור להיות, לא טופ 30 כמו שהוא היה עד עכשיו. אז סך הכל, כאילו, לא יודע מה יש כל כך הרבה לנתח. זו קבוצה סופר פציעה, אוקיי? להגיד נתח, דברים, כאילו,
את מי
אני לא
להרכיב, את
יכול...
מי לא, חוץ מהרב, מי...
אוקיי, את מי להרכיב? כשהם בהרכב מלא, יש שם קצת בעיה, אוקיי? כאילו, גם מה שמונו, איך קוראים לזה?
מרפי שיחק מעט
מרפי.
מאוד הלילה, כן.
מרפי שיחק מעט ושיחק גרוע כששיחק,
כן.
אוקיי? אז זה קצת בעיה, כי כאילו מרפי שחקן מטורף כשהוא מקבל את הדקות ואת ההזדמנויות, אבל עכשיו הוא לא מקבל. השמחה היא בעצם בהבנה, שאין מצב שהשחקנים שם באמת יחזיקו מעמד לאורך הרבה זמן. אז מתישהו עוד פעם, עוד מעט יתחילו הפציעות, יתחילו הגלי פציעות של כל השחקנים הפציעים, ואז כמובן שמרפי נהיה שחקן מאסט, מאסט, מאסט. מרפי זה לא שחקן שאתה זורק, גם אם הוא עכשיו נותן לך סטרט של טופ 200 כאילו, כשהם ברכב מלא, זה לא שחקן שאתה זורק, תספסל אותו מקסימום, כי כשאחד מהם ייפצע והוא ייכנס להרכב, הוא יהיה משוגע, כאילו. וגם יכול להיות שבאיזשהו שלב, אם הרב ימשיך להיות גרוע, הוא ייכנס להרכב על חשבון הרב, כאילו, אם זה יעלה להם בניצחונות וכאלה. גם אופציה שאפשר, כאילו, להסתכל עליה. ושדוברה כבר, שמעתי שהיא מדוברת. מעבר לזה, כמו, כאילו, מקולום ויונס באמת נהדרים. ציון אמר, שאין לו בעיה לקחת תפקיד יותר משני, כל עוד זה עוזר לקבוצה. הוא אשכרה אמר את זה, אוקיי? אני חושב שציון, באופן כללי, המצב הבריאותי שלו, טיפונת נותן אותותיו, התחיל לתת כבר אותותיו מבחינת הדומיננטיות שלו, היכולת שלו באמת להחזיק את כל המשחקים באינטנסיביות הזאת, ואולי זה גם אגב מה ששומר עליו לא להיפצע. זהו, מה עוד אתה רוצה שאני אגיד?
אני אשאל את אמיר אם יש לו מה להוסיף על הפליקאנס.
לא, אין לי הרבה מה להוסיף.
אני מרכיב את ארב. אני מרכיב, לא מאמין במומנטום שלילי לרב.
אני לא
טוב,
מאמין.
נעבור, שאלה אחרונה
הוא נראה
נעשה.
כמו חרה, אחי. וואו, איזה גרוע הוא. איזה גרוע הוא, איזה שני משחקים הוא נתן.
אני רואה את המשחק הבא כמו הפרוג'קשן שלו, אני לא רואה אותו כמו... שוב.
עוד נגד סן אנטוניו וממפיס, וואו, הוא ברצף רע.
יש בעיה עם הדקות שלו, זה כן. שזה נדנדה.
עזוב, משחק אחרון שיחק 30 דקות, אחי, הוא היה
כן,
מחריד עדיין.
נכון, 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 עדיין, אני לא חושב שזה אמור להשפיע על המשחק הבא. נעשה שאלה אחרונה של עידן ביטרן. כניסה לעומק של אסטרטגיה של ספסולים. הנה, זה בדיוק מתכתב עם מה שאמרנו עכשיו. למשל, מה עושים בלילה בו שחקן בסטריק טוב, משחק נגד קבוצת הגנה טובה, או מאצ'אפ מאתגר? במשחקי back to back, בהם היעילות יורדת בדרך כלל, שווה לספסל, אפילו שחקני טופ, סימן שאלה. השחקני טופ אני לא מספסל, מה זה שחקני טופ? אפילו טופ 80, אף פעם לא ספסל.
כן, שחקני טופ אין מצב, כוכבים אין מצב ספסל,
אבל
אף פעם.
בוא תאריך קצת לגבי אסטרטגיית ספסולים שלך, יכול להיות שאנחנו רוצים להיות קצת שונים.
נכון.
כן.
אני בשחקני קצה נותן משקל עצום למאצ'אפ.
כן, ברור.
עצום. זאת אומרת, יכול להיות שאני אבחר להרים שחקן שאני רואה אותו, מה זה יכול להיות? בטוח. אם שחקן משחק לי נגד יוטה או וושינגטון, אני רואה שחקן,
במיוחד
נגיד,
בבית, כן.
אני רואה שחקן שכאילו עם פחות אפסייד, לעומת שחקן שיותר אפסייד, שמשחק לי נגד בוסטון נגיד. אין מצב שאני אקח את השחקן שמשחק נגד בוסטון לסטרים, כאילו אני כנראה אקח את השחקן שמשחק נגד וושינגטון עוד פעם, גם אם הוא לא איזה סופר איזה משהו. נגיד אני יכול לראות את עצמי לוקח נגיד נגד יוטה לסטרים אפילו שחקן כמו, תן לי לחשוב על שם, נו, איך קוראים לו, מדאלאס המגעיל.
טים ארדווי?
כן.
אוקיי.
כן, 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 יכול לראות אותי לוקח אותו, כי אני, אתה יודע, אני אגיד לעצמי שנגד יוטה או וושינגטון, או נגד שרלוט, יהיה לו שם, אתה יודע, יכול לתת משחק חזק, וכאילו אין שום סיכוי שנגד קבוצה עם מאצ'אפ נורמלי, אני בכלל אשקול את היצור האפס הזה. אז זה מבחינת הרמות והרכבות ברוטו, כאילו. אני נותן משקל מאוד מאוד גבוה למצ'אפ, אבל זה רק, עוד פעם, רק בשחקני קצה. שחקנים עד טופ 80, טופ 90 אפילו, אני פשוט מרכיב. זהו, עכשיו זה גם עולה לי, זה גם עולה לי, עולה לי במחיר. כי לא תמיד שחקנים חלשים נותנים משחקים חלשים נגד קבוצות חזקות. זה לא, לפעמים מפסידים משחקים, לפעמים צריך לסבול את זה שאתה לא הרכבת שחקן שנתן משחק חשמל על הספסל. אבל שורה תחתונה,
תמיד יהיו פספוסים, אבל צריך לחשוב על הלונג ראן, מה שנקרא.
כן, שורה תחתונה זה
זה
בדיוק
כמו
כמו
עם איזה
בפוקר.
יד, עם איזה יד לשחק בפוקר ועם איזה לא.
בדיוק, זה בדיוק כמו בפוקר בהקשר הזה, וצריך לדעת לנשוך את השפתיים ולהגיד, אוקיי, עשיתי החלטה נכונה, ופשוט עשיתי החלטה נכונה. אוקיי, וזהו, כאילו.
כן.
ולשחרר את זה, כי אי אפשר לתפוס הכל, ואי אפשר להתחמק מהכל. זאת אומרת, אתה תרכיב דדים, ואתה תספסל משחקים טובים, אוקיי? אבל אם אתה תעבוד נכון, כמו שחובב אמר, בלונג רן, אתה תספסל יותר דדים, אוקיי? ותרכיב יותר משחקים טובים, אוקיי? פשוט צריך בהקשר הזה גם לא למהר. אני, הבעיה שאתה יודע, אתה, אנחנו בני אנוש, ואצלי כאילו, אתה יודע, הדמיון מתחיל להתפתח, הפנטזיה מתחילה להיבנות. בסדר, ואז במקום להגיד, אני אתן לו משחק על הספסל לראות איך הוא, אני אומר לעצמי, לא, 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 אני ארכיב אותו עכשיו.
רגע, אבל
יכול לתת.
אתה מספסל בגלל ההגבלת משחקים, או בגלל שאתה חושב שהוא ייתן חר?
לא, בגלל, אנחנו מדברים על רוטו, עד טו עד, כשבלי הגבלת משחקים מרכיבים וזהו.
כן.
בעד טו עד, האתגר הוא את מי להרים, כאילו, את מי... כן,
כן,
פחות את...
כן.
הכל על רוטו.
כן.
אני רק אגיד ש...
לא, יש גם עד טו עד עם הגבלת משחקים, אחי, אז זה גם כאילו, אתה יודע,
כן,
אותו עיקרון
הנה,
כמו רוטו.
בליגה שלנו יש.
בסדר? כן. אז זה...
אני רק אגיד שאני שחקן ש... גם אם הוא בסטריק רע, אבל הוא, אבל משהו, אבל לא השתנה שום דבר מבחינת הדקות שלו. נגיד, דוגמה בדיוק של הרב ג'ונס, אני מרכיב אותו. אני מרכיב וסומך על הלונג רן, מה שנקרא. פחות מתייחס לזעזועי סטריקים וכאלה, כי תמיד סטריק יכול להיגמר בשנייה ולהתחיל בשנייה. זה כמו שאם תטיל עכשיו מטבע 100 פעמים ברציפות, אתה תקבל רצף של 8 על אחד הצדדים. אותו דבר, נגיד, שחקן כמו קם תומאס. כן, קם תומאס זה שחקן שתמיד יהיו לו את הסטריקים וזה, אבל בלונג רן הוא לא שחק כזה, אני לא משחק איתו. אני לא משחק איתו. אלא אם כן משהו השתנה מבחינת הדקות של השחקן. או מצ'אפ. נגיד, קם תומאס נגד וושינגטון בבית, אני כן אשחק, למרות שהוא משחק גרוע נגד וושינגטון בבית, אבל זה משחק שאני כן ארכיב אותו. אז יש חשיבות גם למצ'אפ, גם ל... בעיקר לתחזית דקות. הנה, למשל, שחקן כמו קרייג פורטר, יכול להיות אחלה הרכבה להיום אם דונובן מיטשל לא ישחק בסוף. זאת אומרת, בלי מיטשל, בלי גרלנד, מי יקבל את הדקות? הוא יקבל את הדקות. אז...
למרות שלא נתנו לו, האמת, משחק ה...
כן, לא, אבל עכשיו גם מיטשל בספק. זאת אומרת, לא, אם מיטשל משחק, ברור שלא להרכיב אותו, כן? גם הוא לא הורם על ידי אף אחד, כי לא ידענו שמיטשל בספק. אז גם אם נקום בבוקר לשורה אדירה של פורטר, בהנחה ומיטשל לא שיחק, אז אף אחד לא נהנה מזה, בסופו של דבר.
אבל תגיד, יש לי שאלה, בעניין של השחקנים ה... מה זה שאלה? אני תהיה, הקטע עם השחקנים החלשים מול, או מול קבוצות יותר חזקות, זה משהו שבדקתם? כי סתם, מראייה של כדורסל, רק אני יכול להגיד שלא דרך תמיד ש... אני ממש לא מרגיש שהשחקנים היותר חלשים, או שחקנים בינוניים מול קבוצות יותר חזקות, נותנים סטאטים פחות טובים. הרבה פעמים זה דווקא מתמקדים בשחקנים יותר טובים, בכוכבים, ואז יש להם יותר הזדמנויות. בטח קבוצות טובות שמחפשות לנצח ויודעות איך לסגור יותר את השחקנים היותר טובים. אני לא יודע, יכול להיות שזה... זה נבדק, זה משהו סטטיסטי?
תקשיב, אז בוא אני אגיד לך, אני משתמש במשהו שחובב פחות משתמש, שנינו משתמשים בו, אבל אני משתמש בו יותר לעומק. יש דבר שבמונסטר שנקרא איז רנקינגס, אוקיי? שאתה יכול לראות כל עמדה את ה... רמה של השחקנים בעמדה מסוימת, וגם באופן כללי, את הרמה של השחקנים נגד הקבוצה הזאת, אוקיי? ואני מסתכל לפי עמדות, אוקיי? אני לא רואה את זה בזה תורה מסיני, כן? אני לא רואה בזה תורה מסיני, כי יכול להיות דווקא שנגד קבוצות מאוד חלשות, שחקן של דנבר, נגיד, ישחק חרה, בגלל שהוא יהיה בלו-אוט, ואז הוא ישחק 24 דקות. אוקיי, במקום 30 ומשהו, אתה יודע, זה לא תמיד יש אלימה, אבל כן יש מקרים מסוימים שכאילו שאני מקשיב לזה לגמרי, גם לפי עמדות, לא רק לפי זה, לא רק לפי שחקן כללי, כאילו. ואני יכול להגיד לך שכן, שאתה, זאת לא רק חוויה, נכון? אתה צודק במה שאתה אומר, לפעמים באמת זה קורה איך שאתה אומר, אבל כאילו, אם לקבוצה יש מאצ'אפ ממש טוב נגד שחקן מסוים, אוקיי? וזה, יש טיפונת, ברמה הבסיסית, הבנה בכדורסל. אז כן, אם כאילו, אם השומר האישי שלו זה מישהו שאתה יודע, קוואי, סתם אני זורק. נגיד נגד הקליפרס, אני בקבוצה של פאנט, אסיסטים חטיפות, לא מרכיב היום את טים ארדווי ג'וניור. האם הוא יכול לסיים משחק עם 6 שלשות היום? בטח שהוא יכול לסיים משחק עם 6 שלשות. בסדר, לגמרי יכול להיות. אני לא ארכיב אותו, אבל אני לא אקח את הסיכון הזה.
כן. טוב, בסדר, נראה לי שזה היה ממצה. למרות שיש לנו עוד שאלות, אולי נעשה חלק ב'. אולי בפרקים הפרטיים שלנו אנחנו גם נענה לחלק מהשאלות.
האמת זה רעיון טוב.
כן, זה רעיון לא רע. אז בואו נגיד תודה לדוקטור, תמיר.
אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אני, תמיר, אני נהניתי באופן מיוחד לארח אותך. ממש. היה לי ממש כיף לארח אותך. אני חושב שתרמת פה לפוד, והיה מגניב.
בהחלט, וכמובן זאת לא תהיה הפעם האחרונה שנעלה פה את הדוקטור. גילינו דוקטור
זהו,
שמבין
הדוקטור
בדיוק
הוא אחד משלנו.
ברדיולוגיה.
הדוקטור אחד משלנו,
וואלה,
אנחנו
וואלה
ננצל את
בכיף.
הדוקטור.
וואלה, בכיף. אני עכשיו לומד לבחינת שלב א', יש לי הרבה זמן, יותר זמן
יאללה, יאללה, קדימה.
בכיף, היה לי
יאללה,
כיף מאוד.
תמיר, אולי תעשה אצלי איזה פינה בזה שלי, נקרא לזה הדוקטור של day to day. אני אשאל
יאללה,
אותך כמה שאלות
הדוקטור.
על פציעות,
תדע
נעלה
לך ש...
אותך אחת ל...
סיפור, תדע לך שמשהו אמיתי, אני דיברתי עם כמה רופאים, כמה אצלנו במחלקה, שאני חופר להם את הכדורסל, שאני רוצה לפתוח עמוד אינסטגרם עם פציעות ספורט והסבר תמציתי עליהם, בטח של שחקנים שבקונצנזוס.
יש
יותר...
כבר, אחי, יש.
כן, יש,
נכון,
יש.
יש, אבל, יש, אבל ממה שאני ראיתי זה לא דברים שהם מאוד, לא יודע כמה הם מוכוונים, בטח לליגה ישראלית, נגיד, אתה מבין? זה פחות
לליגה
לפנטזי.
הישראלית לא, אבל יש את ג'ף סטוץ שעושה את זה ל-NBA, והוא כאילו
כן, אבל
מעמיק ו...
הוא לא מעלה יותר מדי,
נכון,
הוא
הוא לא
לא
מעלה
מעלה
המון,
יותר
הוא לא
מדי,
מעלה המון.
לא מעלה
הוא
יותר
לא
מדי.
מעלה המון.
כן.
תשמע, אני לקחתי את זה כהבטחה שאני עולה פה. אתה לא יודע כמה פעמים אנחנו, יש הרבה פעמים, אני קצת חופר לפעמים, יודעים את זה עליי, אז
בוא
תקטעו
נגיד
אותי.
ככה, אם אתה תעשה ניתוח פציעה של שחקני NBA, אנחנו מעלים את זה אצלנו בטוויטר, זה בטוח, כאילו, כן? אז
וואו, קל, קל,
כבר במה
קל.
של 2,000 ומשהו עוקבים יש לך, אז
כן.
קדימה.
מה זה 2,000 ומשהו? קרוב ל-3,000 כבר,
כן,
חביב. וגם,
2,700.
אגב,
וגם...
אתה ראית ש... זה, אתה ראית שאדם סמית פרסם אותנו בתור זה, הוא נתן שם טוויט, מרי כריסמס, ורשימה של איזה 50 אנליסטים.
וואלה, כן?
תיוגים,
לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה.
כן, כן, אחי. אתה
לא.
בטח חשבת שזה משהו עם ההימורים שלפעמים מתייגים אותנו. יש רשימה כזאת, וזה הכניס אותנו, הכניס... כן, הכניס... קיצור, אנחנו שמה, שזה נחמד, נחמד לדעת.
טוב,
אני...
חברים, יאללה, תודה לך, דוקטור תמיר גרציאני, תודה לך, אריק, תודה לכם שהאזנתם. מי שרוצה פרקים נוספים, אנחנו בפטריון, נמצאים שם, מעלים עוד המון 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 פרקים ודברים נוספים. אז זהו, חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.